הפודקאסטים של 103 FM. עכשיו, חוט של חדשנות. טקסטיל הדור הבא. בהגשת שמרית מרום לוי.
שלום וברוכים הבאים לפודקאסט חוט של חדשנות של פוליטקס ו-103 FM. אני שמרית מרום, סמנכ"לית השיווק של פוליטקס, ובכל פרק נפגוש דמויות מעוררות השראה שמביאות נקודות מבט חדשה על עולם הניהול הטקסטיל, דרך טכנולוגיה, קיימות וחדשנות. הבוקר אני ממש שמחה לארח פה את עברי ורבין, מומחה בינלאומי לאחריות תאגידית ו-ESG, מנכ"ל גוד ויז'ן, שותף ויור משותף בוועדת הקיימות הגלובלית של גרנד טורטון, ומחבר הספר החדש, אחריות תאגידית 2.0. במהלך השיחה, נעמיק יחד באחריות תאגידית, ונבין את החיבור הישיר לעולמות של ניהול לוגיסטי, של טקסטיל בבתי חולים, מלונות ומפעלי ייצור. שנתחיל?
בוקר טוב ותודה.
איזה כיף שאתה פה.
תודה שהזמנת.
עברי, אני נזכרת בהרצאה שנתת מקרן פורטיסימו לפני איזה שנתיים, ועליך ההרצאה שלך פשוט פתחה לי את הראש, ושלחה אותי לעשות מהלכים בתוך פוליטקס, על הנושא של אחריות תאגידית, ואני פשוט ממש שמחה להיות פה ולדבר על זה איתך היום. עברי, כמה משפטים על מה זה בעצם אחריות תאגידית?
אחריות חלקן, אנחנו יודעים מה זה, תאגידים זה בעצם כל ארגון, אחריות תאגידית זה תפיסה ניהולית, שבעצם אומרת איך אני כארגון מסתכל ומנסה להבין מה האחריות שלי כלפי כל מחזיקי העניין. מה זה מחזיקי העניין? סטייקהולדרס באנגלית. זה בעצם העובדים, הלקוחות, הספקים, הסביבה, הקהילה, בעצם כל מי שאני בא איתו במגע, אני משפיע עליו או מושפע, ובעצם אחריות תאגידית היא שמה סימנים באיך ארגון צריך להתנהל, מעבר למה שהחוק דורש ממנו. אנחנו קוראים לזה בשפה המקצועית יותר, Beyond Compliance. זאת אומרת, בוא ניקח לדוגמה נושא של פסולת. אסור לך כתאגיד לזרוק פסולת במקומות שאסור, אבל בין זה לבין כמה צעדים אתה עושה כדי להתייעל או כדי למחזר, זה עדיין לא בחוק. אז זה במרחב היותר וולונטרי, שאתה לוקח על עצמך אחריות, וכי אתה מבין, ותכף נדבר על זה, וגם תכף נדבר מה יוצא לך מזה, מעבר למה שאתה חייב.
זה מוביל אותי לשאלה הבאה. למה בעצם שארגון נבחר להיכנס לזה מלכתחילה?
קודם כל, אני חושב שיש בזה הרבה back to basics. זאת אומרת, בסוף זה ניהול נכון. ניהול נכון צריך לקחת בחשבון את העובדים, את הלקוחות, את הספקים, אם הוא רוצה לסגשג לאורך זמן ולהיות תחרותי. אבל לשאלתך, יש כמה דיווידנדים מאוד ספציפיים, וזה אולי המקום להגיד שלכולנו יש את הערכים הבסיסיים, אבל אנחנו לא מדברים כרגע על מחבקי עצים, אלא אנחנו מדברים על תאגידים חפצי חיים שרוצים להרוויח. ובעצם התפיסה הזאת אומרת, אם אני אתנהל בצורה ערכית, אחראית, מקיימת, אני גם ארוויח יותר. איך אני ארוויח יותר? יש כמה נקודות. אחד, מוניטין. קל לזהות ארגונים שעוסקים בנושאים ערכיים וחשובים, כארגונים מובילים וחזקים. או בוא נגיד הפוך, ארגון שהוא מדמם בפשיטת רגל, לא יעסוק עכשיו במחזור וכדומה. הדבר השני, ניהול סיכונים. כאשר אתה בוחן טוב טוב מה אתה יכול לעשות, ומסתכל בסום שכל ובצורה פרואקטיבית, אתה פחות טיפול לבורות, פחות טיפול להתקפות, מבין כל מיני אקטיביסטים, לא משנה מהציבור בכלל, היום הרי כל אחד עם הטלפון הוא עיתונאי. הדבר השלישי, יש עוד הרבה, יש היום משקיעים שמסתכלים על הדברים האלה, אז אני יכול לגייס הון, הבנקים שואלים אותך שאלות, והם מחויבים על זה על ידי הפיקוח על הבנקים, ואולי הדבר האחרון, שלפעמים חושבים שהוא פחות כאילו עסקי, אבל הוא מאוד משמעותי, זה מחבר את העובדים. העובדים היום, בטח הצעירים, בטח הצעירים, מחוברים.
הם נהנים לצאת, להתנדבות, לעשות פעילויות שהן בעצם תורמות לאיכות הסביבה, אני מסכימה איתך מאוד. תוכל לספר לנו על דוגמה מאחד הארגונים שאתה מלווה בארץ, בעולם?
כן, בוודאי. תן לי דוגמה את רשת קבוצת אסותא. אסותא זה רשת שיש לה גם בתי חולים, גם מרכזים רפואיים, חברות בנות, באמת קבוצה גדולה, אני חושב שאין ישראלי שלא פגש אותה, ועשו אותה בהנהגה של היור פרופסור שוקי שמר והמנכ״ל בעצם מובילים בשנים האחרונות הבנייה סיסטמטית, שיטתית של קיימות ואחריות תאגידית, וזה בעצם, אנחנו הרבה פעמים אומרים the tone start from the top. באמת הרבה פעמים הבסיס להצלחה, שגם מבדיל בין לעשות דברים רק כדי לסמן וי, או רק כדי לקבל איזה ציון.
זה מגיע מלמעלה.
בדיוק, שזה צריך להגיע מלמעלה, ואז בעצם זה רותם את כל הארגון. אסותא עושה דברים מאוד מאוד מיוחדים.
כמה אנקדוטות מעניינות ככה.
החל מהנושאים הסביבתיים, יש שם הפרדת פסולת לזרמים, יש מחזור, יש התנדבות בצורה מאוד מאוד משמעותית, מיוחד בשנים של המלחמה, יש רכש ירוק, מסתכלים, פה אולי אנחנו נדבר על זה עוד מעט, אבל מסתכלים בהחלט גם על החתימה וההיבט הסביבתי של השירותים והמוצרים שהם קונים. אבל הייתי אומר, העיקר שיש איזה מצפן, יש הבנה לאן הולכים, זה תוכנית רב שנתית, זה לא זבנג וגמרנו,
בינו.
וזה מה שעושה את זה, ואני יכול להגיד שזה גם בהחלט משהו שהוא יכול לחרוג גם מגבולות המדינה, כשעושים אותו נכון.
תגיד רגע, כשאתה עובד עם מנהלים, מה בעצם השינוי המחשבתי שאתה רואה שהם צריכים לעבור כדי לאמץ את הגישה הזאת?
אני חושב שאפשר להגיד את הדבר הבא. אחד, להבין שזה משהו שהוא צריך להתחבר לליבה העסקית. זה לא משהו מן הפנים אל החוץ, אלא זה משהו שהוא גם מן החוץ אל הפנים. זאת אומרת,
באותו אקוסיסטם.
כן, אני צריך לראות איפה ההשפעות שלי. אם אני עושה את זה אסטרטגית, אם אני עושה את זה נקודתית, לא רלוונטי. אבל אם אני רוצה לעשות את זה אסטרטגית, אני צריך להבין איפה זה פוגש את הביזנס. בלוגיסטיקה, בתפעול, בשירות לקוחות וכדומה. הדבר השני, זה באמת הסתכלות ארוכת טווח ולא קצרת טווח. אבל אני חושב שהדבר הכי חשוב, זה לנסות לחתור להבין איך אני עושה את זה מערכתי ולא נקודתי ולא פרויקטלי. הרבה מאוד חברות עושות את זה מעולה פרויקטלי, כל מיני פרויקטים נחמדים, אבל הן לא מצליחות לקפוץ את הקפיצת מדרגה, תקרת הזכוכית, של לעשות משהו מערכתי.
כולנו שומעים אותך פה ומדבר על אחריות תאגידית, עם כל מיני דוגמאות, סקרנית מאוד לדעת, איך אתה נכנסת לתחום הזה?
לא יודע אם במקרה, אבל נפלה בחלקי הזכות לעבוד עם בזמנו שר החוץ שמעון פרס.
איזה כיף לך.
כן, היום זה חסר אולי, נזכרים בערגה במנהיגים של אז. מסתכלים על פרס, והוא בהרבה דברים מקדים את זמנו. וגם בנושא הזה, הוא בעצם עוד בשנות ה-90, עוד הביא מהעולם הרבה מאוד חברות בינלאומיות, לתרום פה לכלכלה של המזרח התיכון, כדי שיעשו קשרים טובים בין המדינות במזרח התיכון.
וואו.
בעצם זה מודל שאומר, אנחנו נגדיל את ההוגה, מקום נריב על ההוגה בין שניים או שלושה שחקנים, נביא גורמים מבחוץ. ואז אנחנו היועצים הצעירים, בעצם הלכנו ותפעלנו את אותם פרויקטים, ובאיזשהו שלב הבנו שיש איזו שיטה מאחור זה, לא סתם פולקסווגן או פסטה ברילה, נוברטיס, מגיעים ומשקיעים פה באזור, בהקשר של שיתופי פעולה בין ירדן לישראל, או מצרים לישראל, או פלסטינים, זה נפל אצלם באיזושהי תפיסה של אחריות תאגידית, שאפשר להשקיע לא רק כדי לעשות רווח מיידי, אלא גם כדי להתניע תהליכים יותר ארוכי טווח, שמאוד מאפיין חברות אירופאיות, ומאוד מאפיין
קיימות. קצת פחות חברות ישראליות.
מאוד מאפיין קיימות ואחריות תאגידית, כי זה באמת חשיבה לטווח בינוני וארוך. כל המשמעות של קיימות זה בוא נסתכל קדימה, מה אנחנו משאירים. ואז פרס כמו פרס, אמרתי לו, זה מעניין אותי, הוא כתב לי איזה פתק, קיבלתי מלגה מלאה בקמבריג' באנגליה, נסעתי ללמוד את זה, חזרתי ועוד הצלחתי קצת להטמיע את זה אפילו במשרד החוץ, וזהו, ואז שהחלטתי לעזוב את הממשלה, פתחתי חברה, גם עם חברה בריטית.
Good Vision.
כן, Good Vision.
יפה, אז כמה מילים על האבולוציה בעצם של התחום, לאורך השנים, מתחילת דרכך ועד היום.
כן, אז האמת ש... כשהתחלתי, שזה היה לפני בערך 20 שנה, אפילו קצת יותר, דיברו הרבה על תרומות, על דברים שהם פוגשים את העסק לא בליבה. זאת אומרת, מה אני יכול לתרום, נגיד, לחברה להגנת הטבע, או מה אני יכול לזה? פחות להכניס אלמנטים סביבתיים וחברתיים לתוך קווי הייצור, לתוך השיטות ניהול, לתוך השירות. אז זה שינוי אחד. השינוי השני, שהוא גם מאוד משמעותי, זה שמשקיעים ושוק ההון בכלל התחיל להסתכל על הדברים האלה. עוד פעם,
אני יכולה להעיד מה-use case שלנו בפוליטקס.
כן, זה מדהים, וגם לקוחות, במיוחד חברות שסוחרות או בקשר עם אירופה, אז באירופה זה מאוד טבעי להם. אגב, גם ברמה שלנו כאנשים פרטיים, אתה יודע, כשאתה גר בגרמניה או באוסטריה, אתה צריך למחזר את מה שיוצא לך מהבית, וזה די טבעי, שאם לא תעשה את זה, אולי תקבל אפילו קנס. בארץ זה הכל עדיין בהתחלות, יש ערים שאין בכלל הפרדת השפעה עדיין וכדומה. אז הייתי אומר, הלקוחות, המשקיעים, וגם הרגולטורים שתמיד הם מתקבלים, ויש עירייה שהיא יותר הוליסטית. עוד דברים שנכנסו ממש בשנים האחרונות, זה כמובן טכנולוגיה ו-AI וכל מיני דברים שנותנים פתרונות ומקדמים את הנושא הזה.
באיזה אופן?
באופן שאם אתה רוצה, השלב הראשון שכדי לנהל קיימות, אתה צריך למדוד. אז כדי לקבל דאטה, אתה היום לא מחכה לחשבון, פעם אני לא אשכח, אני לא אשכח, יש לי תמונות בראש בתחילת החברה, היינו יושבים, מביאים מהחברה את כל החשבוניות ארנונה ומים, ואיזה עובד היה אוסף ידנית את חשבון החשמל, והיינו מחשבים מזה כמה חשמל הוא צרח, או כמה מים שילמו לעירייה. היום כמעט על הכל, יש סנסורים, אפשר להכניס. עוד דבר שמבחינת תוכן, אני חושב שיש היום הרבה מודעות לעולם של מגוון ודייברסיטי, ואיך אני מכניס לחברה שלי אנשים מסוגים שונים, כי זה גם מעודד חדשנות, איך אני מתייחס לשינוי האקלים, שלפני 10-15 שנה פחות דיברו על זה, בטח לא בישראל, היום זה כבר משמעותי, ובכלל הסתכלות לאורך שרשרת הערך, להבין שאני, גם אם אני בחברת, באיזה בנק או משהו, בסדר גמור, או באיזה הנהלה של איזה מפעל, אבל אני צריך גם לקחת אחריות מסוימת, ולדרוש ולצפות מהספקים שלי והקבלנים שלי, שגם יפעלו באותה דרך ירוקה.
אני אשמח שנתמקד על אחריות האגידית, בהקשר של ניהול לוגיסטי וטקסטיל, בבתי חולים, מלונות ומפעלים. אז בעצם מדברים על בתי חולים ומפעלי ייצור, איך זה פוגש את האופרציה היומיומית שלהם?
אז כמו שדיברנו על אחריות האגידית כללית, קודם כל צריך לעשות איזשהו, אנחנו קוראים לזה סקר פערים, או מדידה בסיסית, להבין מה הבייסליין שלך, כאילו אתה לא, אין לך מה להתחיל לשפר, אם אתה לא יודע מה מצבך היום, זה גם ברמה של תהליכי עבודה, וגם ברמה של נתונים על חומרים, על צריכה של משאבים. הייתי אומר שכל ארגון צריך להבין איפה האימפקט שלו. זאת אומרת, יש תמיד את כלל הפרטו, ה-20-80, איפה אני יכול לעשות פעילות, שבאמת תשפיע לא בצורה איזוטרית, ואין ספק שגם בבתי חולים, וגם בבתי מלון, וגם באזור, במקומות שיש מפעלים נקיים וכדומה, שיש הרבה מאוד עובדים וכוח אדם שעם מדים, או עם לבוש תעסוקתי, אז כל סוגיית הטקסטיל מקבלת משנה חשיבות.
אז מה בעצם הגורמים הכי מזהמים בתהליכים האלה?
בטקסטיל, מן הסתם, יש לך גם את העניין של הכביסות, ושל המים, ושל החומרי ניקוי, גם את העניין של האנרגיה, גם את העניין של השינוע. אני חושב שאולי פוליטקס זה דוגמה לאיך טכנולוגיה הופכת את הטקסטיל לחלק מהפתרון ולא חלק מהבעיה. כמובן הנושא של מלאי וחלוקה וצריכה.
אז זה מעניין, כי באמת הלקוחות של פוליטקס מעידים ברגע שהם מטמיעים את הפתרון על חיסכון על ההתחלה של בין 30-50% בכמויות המלאי, מה שגורר חיסכון בייצור טקסטיל, כן? בכביסות, בצריכה של מים, חשמל וחומרים וכו'.
פחות בלאי גם.
נכון. יש בעצם מעקב אחרי כל השימושים, היכולת שלנו לנטר את הדאטה ולהתייעל באופן קבוע. אבל יש איזו דוגמה מעניינת שאני אשמח להביא, כי נגיד אם אנחנו מסתכלים על ארגון שמנהל 100,000 סטים של ביגוד, ונניח התמיעו פוליטקס ולא חסכו 30%, חסכו 20%, הורדת 20,000 פריטים מהמלאי, כן? פחות כביסות, פחות שינוע, פחות טטטטטה, כמו שדיברנו. אז עשינו את החישוב, וזה מקבילה של להוריד 40 מכוניות מהכביש למשך שנה, או למלא 28 בריכות אולימפיות. זה מטורף.
כן, פתאום רואים את זה בצורה פלסטית, אז אתה מקבל את התודעה של זה.
כי ביום יום, אתה לא שם לב, זה עוד הרמה, עוד בגדים, עוד זה בטיפול, אבל ברגע שאתה במיינדסט הזה של החיסכון, של ההתייעלות, אז ההשפעה היא מטורפת.
כן, לדעתי, תראה, אני עובד עם כמה מוסדות בריאות גדולים, ובאמת, אתה מסתכל על האוברול, אבל הרבה פעמים הפתרונות הם מגיעים מהספקים, והחוכמה מגיעה מהספקים. כי אתה נותן את המצפן, את הכיוון, אבל אתה צריך פתרון בסוף טכני, תפעולי, שזה, ואני חושב שדווקא הפוליטק זה דוגמה מצוינת לזה, כי אם אני כבית חולים רוצה להיות בית חולים ירוק, ובית חולים פחות חתימה סביבתית, אז אני צריך למצוא פתרונות, וזה באמת פתרון.
אז אנחנו ממש חווים שהלקוחות שלנו הם יותר ככה עם סקרנות לפתרונות ירוקים ומחפשים, ובעצם הופך אותנו לשותף למאמץ, כן? שותף לדרך הזאת.
עד משמעית, תראה, בעצם היום ארגונים, אם זה בתי חולים, בתי מלון, לא משנה, ובתי מלון אגב זה חלק מהמותג שלהם, כי היום יש תיירות אירופאית שמחפשת, זה מה שנקרא סוסטיינבל טוריזם. הם בעצם צריכים למדוד המון המון דברים, ובשיטה ידנית אתה לא יכול למדוד, לשאול את האפסנאי כמה מדים חילקת היום וכמה זה, ובעצם...
עם הדשבורדים, עם ה-KPI, אז אפשר להציב יעדים.
ואז אתה נותן לו פתרון, כי הוא היום בתקנים האירופאים החדשים, CSRD וכדומה, אתה כגוף נדרש לתת נתונים גם על הספקים שלך. כאילו, לא רק מה קורה אצלך בחדר ניתוח, אלא כל התהליכים שהביאו עד אז, ומי שם, אפסטרים ודאונסטרים.
אז הזכרת גם את הנושא של סביבות רצון עובדים, אני כן רוצה להעיד שהעובדים שבעצם יש להם גישה יותר מהירה, יותר פשוטה, יותר קלה, לביגוד נקי, בכל זמן, גם, זה גם מעיד בסקרים על העלה של הסביבות של הרצון של העובדים.
מה שאני רוצה להגיד בזה, שזה לא מובן מאליו, שצריך להסביר את זה לעובדים. זאת אומרת, זה שאת ואני יודעים שיש עכשיו מכונה, שמוצגת במסתרון ונותנת שירות, לא כל עובד אינטואיטיבי מבין שזה גם יש לזה יתרונות סביבתיים. ולכן אנחנו תמיד ממליצים גם, לא רק to walk the talk.
דיברנו על זה, לשים את המדבקה של כמה קרבון אתה חוסך.
To talk the walk, או כן, לספר את הסיפור. בסוף אנשים מתחברים לסיפור. הם לא מתחברים לדוח אקסל. הם מתחברים לסיפור. צריך להגיד להם את אותו דבר שאת הדוגמאות שאמרת. אפשר לשים את זה בתקשורת פנים ארגונית או על המכונה עצמה.
כן. אוקיי, לקחתי מפה כמה רעיונות. עם המבט קדימה העברי, לאן אתה חושב שהעולם הולך בתחום של ESG, ניהול לוגיסטיקה, ככה, היית צריך להיות פה איזה ויז'נרי.
אני חושב ש...
ארצות הברית, יש את טראמפ, יש את אירופה, יש פה כל...
כן, אז נכון, טראמפ תמיד שואלים אותי, מה טראמפ ביטל את הנושא הזה? א', הוא לא ביטל את הנושא. זה כן, אפשר להגיד שהדמוקרטים שמו את זה מאוד מאוד גבוה, והשקיעו בזה המון, וטראמפ, כמו טראמפ, הוא כל מה שהיה לפניו כבר לא חשוב, אבל טראמפ גם לא יהיה פה לעד. ובעצם מה שחשוב להבין זה שבסוף זה ניהול נכון. תוריד את כל השמות ואת כל הקודים ואת כל היועצים החכמים והספרים, בסוף זה ניהול נכון. ניהול נכון שרוצה להבסיא ערך לכל מחזיקי העניין, כולל העובדים, צריך גם להבין איפה האימפקט שלו, גם למדוד, לעשות בנצ'מרק מול ה-best practice, וגם לקבוע יעדים. אני חושב שהרבה ארגונים עדיין נזהרים מלקבוע יעדים כמותיים. למה אומרים, זה לא תלוי רק בי, בסדר, זה לא תלוי רק בך. אבל כמו שבמחירות, אם אתה אין לך יעדים, אתה לא יכול להתקדם, אותו דבר בקיימות. אני חושב שזה זה, ויחד עם דאטה שיגיע יותר ויותר מהאונליין, מה-AI, נוכל לקבל החלטות נכונות יותר.
נשמע מאוד מבטיח. עכשיו, אם אני מנהלת בית חולים או מפעל מזון, מה הדבר הראשון שהיית אומר לי לעשות מחר בבוקר?
לקחת יועץ טוב.
יפה, בסדר, יש לי מישהו להמליץ עליו. אז לגבי הספר שהוצאת לאחרונה, כן, אחריות תאגידית 2.0, איך זה שונה מהמודלים הקודמים?
קודם כל, הספר הוא ז'אנר ספרי ניהול. בסוף, יש פה מניואל, ממש לקחנו הרבה מאוד מהידע שהצטבר אצלנו במהלך 20 שנה האחרונות, ונתנו אותו, כי זה חלק מהאחריות שלנו, להנגיש את הידע, תמיד יישאר את העד שלא כתוב. ובעצם אנחנו מוליכים ארגונים, תחנה אחרי תחנה, איך למחזר, ואיך לעשות קוד אתי, ואיך לעשות רכש ירוק, אפילו איך לעשות אירועים ירוקים, ואיך לעשות תחבורה ירוקה בארגון, והרבה טיפים שהם שילוב של תיאוריה, אבל הרבה מאוד מהחיים עצמם, דברים פרקטיים. מה שהשתנה בספר, לעומת ספרים קודמים, וגם ספר שהוצאתי לפני יותר מ-10 שנים, זה שהעולם השתנה. העולם השתנה, הוא הרבה יותר משלב טכנולוגיות, הוא הרבה יותר מערב את קהילת שוק ההון. היום חברות, בין אם הן נרכשות על ידי פרייבט אקוויטי, או בין אם נסחרות בבורסה ראשית, צריכות להביא דיווחים למשקיעים על הנושאים האלה, כי זה בעצם העולם הולך ללואו קרבון אקונומי, ואני כמשקיע רוצה שהכסף שלי יהיה עם חברות שיסגשגו, שיהיה להם טוב בעולם הזה. לא שכל היום יהיו בבתי משפט והתקדשו וכדומה. ולכן מה שהשתנה לעומת לפני 15-20 שנה, זה שהיום יש המון המון אנליסטים שנותנים ציונים לחברות, ובעצם הספר מלמד איך למצוא את הפוטנציאל שלך. אני לא אקח חברה מזהמת ופתאום תהיה בגלל שהיא קיימה, קראת הספר, היא תהיה לא מזהמת, אבל היא תדע לאן ללכת, היא צריכה לעשות לעצמה מפת דרכים, איך להגיע לשם. היום גם בנקים אגב, שבמיוחד לפרויקטים של תשתית או נדלן, דורשים מה שקרה סימנים בתחום הירוק, כי הם לא רוצים לתת אשראי עסקי גדול לחברה שאחר כך תתקטש בבתי משפט ויהיה לה קשה להחזיר את הכסף.
אז את כל זה אנחנו יכולים לקרוא בספר שאפשר להשיג אותו ב...
בחנויות ובאתר הוצאת הספרים אתר.
מושלם ומומלץ. אז בפרק הזה הבנו מהי אחריות תאגידית, למדנו על החשיבות שלה בתעשייה, על הכלים שיש לארגונים למזער השפעה סביבתית דרך התייעלות, בניהול הלוגיסטי, ובעיקר למדנו כיצד היא משפיעה על כולם. תודה רבה עברי ותודה למאזינים שלנו.
חוט של חדשנות, טקסטיל הדור הבא, בהגשת שמרית מרום לוי. הפודקאסטים של 103 FM.